הקדוש ברוך הוא גם כן קיים מצוות. די, הקדוש ברוך הוא גם כן קיים מצוות, כמו שכתוב במדרש, מלך גוזר גזרה וכו, למה אינו משבת וכו, ויושב הוא חצרו וכן, הוא חצרו וכו, וכן אומרים. טוב, אז כיוון שזה כל פה וכו וכו וכו, אז אני אקרא לכם את המדרש שצילמתי לכם, מדרש רבה למטה, ואז נבין את הבכל וכו וכו וכו, ואחרי זה תסבירו לי ברוך מה כתוב כאן, אחרי זה נמשיך. חבר'ה, עכשיו שקט, נתחיל לפי את הראש. כן, הסתכלו למטה במדרש רבה בפסקה ת', דבר אחר ואלה המשפטים, רואים? הדא הוא דכתיב, מגיד דבריו ליעקב, אלו הדיברות, חוקה משפטיו ישראל, אלו המשפטים. לפי שאין מידותיו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם. מידת בשר ודם מורה לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום. והקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא מה שהוא עושה אומר לישראל לשמור ולעשות. את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאחרים לעשות הוא גם כן עושה בעצמו. הוא לא כמו המלך בשר ודם שהוא גוזר גזרה ובעצמו הוא לא מקיים אותה בכלל. והקדוש ברוך הוא מה שהוא אומר לאחרים הוא עושה גם בעצמו לפני זה. מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא שלחו לרומי. ודרשו שם אין דרכיו של הקדוש ברוך הוא כבשר אדם שהוא גוזר גזרה ואומר אחרים לעשות ואינו עושה כלום. הקדוש ברוך הוא אינו כן. היה שם מין אחד שיצאו אמר להם אין דבריכם אלא כזב. אתם שקרנים, אתם רואים שהקדוש ברוך הוא מקיים מצווה, זה לא נכון, אתם שקרנים. לא אמרתם אלוהים אומר ועושה, למה אינו שומר שבת? למה הכוונה, למה הוא לא שומר שבת? הכוונה שהוא מטלטל את השמש, נכון? הרי השמש הקדוש ברוך הוא מטלטל אותה בבוקר מהמזרח למערב, אז הוא לא שומר שבת כי הוא מטלטל בשבת ואסור לטלטל בשבת, נכון? שקט, לא לבלבל במוח. אמר, למה הוא לא שומר שבת? אמרו לו, רשע שבעולם, אין אדם רשע לטלטל בתוך חצרו בשבת. אמרו לו, אמר להם אין, אמרו לו, עליון תחתנים חצרו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, לא כל הארץ ודו. ואפילו אדם עובר עבירה, אינו מטלטל לא קומתו, אמר לו אין, אמרו לו, כתיב, לא שמיים וארץ, אני מלא. בקיצור, אז הוא אמר להם, למה הקדוש ברוך הוא לא שומר שבת שהוא מטלטל את השמש והירח? הוא אמר, זה לא חומה, זה החצר שלו. אז זה רשות היחיד, לכן הוא כן שומר שבת. בסדר, עד כאן המדרש. עכשיו תסבירו לי ברוכנית, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות? חבר'ה, אחד, שמרים את היד ומדבר. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שומר? והוא לא אומר לאחרים לעשות מה שהוא לא עושה. מה הכוונה? כן, ברוכנית, כן.
שהמצוות שלנו זה האופי שלו.
מה זה האופי שלו? אולי אתה מתכוון דבר טוב, אבל אתה לא מנסח את זה בצורה חיובית. לא סיכוי שאתה מתכוון דבר נכון, אבל אתה לא מנסח טוב.
מה הכוונה האופי
שלו, המצוות,
כאילו, איך
אנחנו מתבקרים? הוא כאילו,
כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כי מצווה זה השפעה כלשהי
שהאדם
עצמו זה חוק שהוא
סומדן. אולי, אני מניח שאתה מתכוון לדבר הנכון, אבל זה לא... כן,
הקדוש ברוך הוא אמר לאלוהים שזה סדר חוקים מסוים, והמצוות זה בעצם חוקים ומשפטים.
לא, ומה התחלת בזה? מה היה המשפט הראשון שלך?
שהקדוש ברוך הוא בעצם אמר שאלוהים זה בעצם מה שמוקם בתור סדר חוקים.
לא, אתה אומר, אתה מתכוון מאוד נכון, אבל אתה אומר ניסוח מבהיל. הקדוש ברוך הוא מופיע דרך המציאות.
מופיע אלינו דרך חוקים.
לא הקדוש ברוך הוא זה סדר חוקים. הקדוש ברוך הוא מופיע אלינו דרך המציאות. עכשיו נכון, עכשיו תמשיך, כן?
המציאות יש בה חוקים מסוימים,
נכון.
ואנחנו פועלים במציאות, לכן אנחנו צריכים לפעול לפי
בדיוק, זה הנקודה, יש סיכוי שזה מה שהתכוונתם, אפילו אני מניח שזה מה שהתכוונתם, אבל צריך לנסח בצורה לא מבהילה. כן, אני עכשיו מסביר לכולם, כי כבר אמרו נכון, אני רק אסביר עכשיו.
יש לנו עוד נקודה.
נו מה?
שהקדוש ברוך הוא מקור הטוב.
כן.
וגם המצוות, בעיקר המטרה שלהם זה להיות
טוב. אבל אנחנו לא שואלים למה המצוות טובות, אנחנו שואלים למה הקדוש ברוך הוא גם כן מקיים מצוות. מה הכוונה שהשם מניח תפילין כמו שירצח? כתוב השם מניח תפילין כל בוקר.
זה התורה האמיתית.
כן, אבל מה זאת אומרת שהשם מניח תפילין, אני שואל? לא אם זה טוב או רע, אתה צודק שזה טוב. אבל למה זה נקרא שהשם מניח תפילין? כן. מה שקורה בעיניי שקדוש ברוך הוא מניח תפילין ועוד טובי. בקיצור, הרעיון שאמרו פה הוא נכון. מה זאת אומרת? אנחנו הבנו, תראו, זה תרגול מצוין, אמרתי לכם, בכל נושא, אנחנו, זה ייכנס לכם לראש, תבינו איך לומדים תורה. הרעיון הזה מופיע כל הזמן, צריכים לדעת לעבוד עם זה, מה שלמדנו בשיעור היחד המושג הלולי, צריך לדעת לעבוד עם זה. ולא להיבהל ממדרשים כמו הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, זה בדיוק הנקודה. השם מופיע בעולם אלינו דרך המציאות. המציאות, זוכרים למדנו את זה, המצוות הם האדם הכללי העליון, זוכרים את זה?
כן.
זה בדיוק מה שכתוב כאן. שההוויה כולה מופיעה דרך המצוות. הסדר של המצוות זה סדר ההוויה, מבינים? אז ממילא זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מקיים מצוות. זה לא גשמי שהקדוש ברוך הוא יש לו תפילין על הראש, אלא המציאות מסתדרת על פי הסדר של המצוות, זה נקרא במילים אחרות, שהקדוש ברוך הוא מקיים מצוות, נגיד שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, הכוונה, שיש בחינת תפילין במציאות שהיא זה, שהמציאות מסתדרת בצורה כזאת, שמתאימה לרעיון הרוחני של מצוות תפילין, דיברנו על זה בשיעור, היחס למושג האלוהי, למה כתוב בתפילין דמרי אלמה, מי קמך ישראל גוי אחד בארץ, נכון? למדתם את זה עכשיו מן הסתם מסכת ברכות, נכון? מי קמך ישראל גוי אחד בארץ, זאת אומרת, זה הקשר של השם עם ישראל, כמו שהתפילין זה קשר ישראל עם השם, התפילין של השם זה קשר שלו עם ישראל, זה אותו דבר, זה נקרא תפילין. בסדר, אז הבנו את הרעיון שקדוש ברוך הוא מניח מקיים כל המצוות. מה? מה לא הבנתי?
שהקדוש ברוך הוא
מקיים מצוות, הכוונה, בדיוק סיכום במשפט אחד של מה שלמדנו בשני שיעורים. אחד, שהשם מופיע דרך כל ההוויה. שתיים, שהמצוות זה האדם הכללי העליון. כלומר, הסדר של כל המציאות, המציאות בנויה ממצוות. כלומר, שמה שאתה קורא מצוות זה לא איזה רעיונות פרטיים שמישהו יחסית לזרוק לך לבראש, אלא זה בעצמו הסדר של המציאות. זאת אומרת, שהמציאות מופיעה דרך המצוות, זה נקרא במילים של הגמרא, הקדוש ברוך הוא מקיים מצוות, שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, הכוונה, שהמציאות מקושרת לישראל, היא מופיעה דרך עם ישראל, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין.
איזה שתי בחינות?
למה שתי בחינות?
אמרת שתי דברים. אמרת שתי בחינות.
לא, שכזו, מה זה שתי בחינות? שיעורים. למה ממשיכים?
שני שיעורים. איזה שתי שיעורים?
שני שיעורים?
כן.
שני שיעורים, אחד היחס למושג אלוהי, והשני, מה זה המצוות? הקדוש ברוך הוא מקיים מצוות, בואו נתחיל לקרוא עכשיו עוד פעם. מלך, חבר'ה, אם תשתקו ותהיו מרוכזים, זה שיעור חביב ויפה, רב צדוקי קלאסי, קופצני, חסידי, כמו שצריך. אם תפריעו ותבלבלו במוח, אז אי אפשר ללמוד את זה. צריך פה להחזיק ראש. בסדר? זה לא קשה, אבל צריך להחזיק ראש, כמו שאני אומר לכם הרבה פעמים בחיים. טוב. גזר, למה אינו משבר שבת וכו', שיעור חצרו וכו', למדנו את זה. ומניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין ועוד טובי. אז פה הכריח לנו בינתיים, בשלב הזה, רב צדוק. שהקדוש ברוך הוא מקיים את כל המצוות, כמו שראינו בכמה דוגמאות. הלאה. וכן מצוות חכמים, על זה נאמר, ותגזור אומר ויקם. צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אז כמובן שאם הקדוש ברוך הוא מקיים מצוות דאורייתא, כמובן שהוא מקיים גם מצוות דרבנן. נכון? לא יכול להיות שקדוש ברוך הוא לא יקיים מצוות דרבנן, לפי אותו היגיון בדיוק. למדנו בשיעור תורה שבכתב ותורה שבעל פה. למדנו שתורה שבעל פה זה לא שיגעון של איזה חכם עכשיו שימציא מהראש שלו, אלא זה בעצמו רצון השם עולם יופיע, המצוות האלה, התורה דכתב, תופיע דרך בדיוק ההלכה הזאת שעכשיו מישהו פסק בתורה שבעל פה. סימן, שזה גם בסדר שההוויה מופיע, נכון? סימן שהקדוש ברוך הוא קיים גם מצוות דרבנן, זה אותו דבר. אין הבדל עקרוני בין היחס בין מצוות דאורייתא לבין ההוויה, ומצוות דרבנן לבין ההוויה, זה אותו עיקרון. כמו שמצוות דאורייתא זה הסדר הקבוע של ההוויה, מצוות דרבנן זה המציאות המשתנה, נכון? אז הקדוש ברוך הוא קיים כמובן אם ככה גם מצוות דרבנן, נכון? יפה, לפי אותו היגיון. וגם הוא מקיים משלוח מנות בפורים. אז מכאן מסקנה שהקדוש ברוך הוא בכל פורים שולח מנות, נכון? מבינים? אם הקדוש ברוך הוא מקיים מצוות דרבנן, ממילא שבפורים הקדוש ברוך הוא שולח מנות, נכון? אז עכשיו, כל הנושא של השיעור הזה זה להבין מה זה משלוח מנות של השם.
יכול לחזור
למצוות דרבנן, איך? מצוות
דאורייתא,
הבנת? אין הבדל עקרוני בין מצוות דרבנן לבין מצוות דאורייתא לגבי השאלה איך הן מופיעות בהוויה. אנחנו שניהם רצון השם. אין, מצוות הרבנן זה גם כן הלכה למשה מסיני, כמו שלמדנו בשיעור תורה שבכתב ותורה שבעל פה, נכון? זה גם כן אמת אלוהית. ממילא, השם מופיע גם דרך מצוות הרבנן. אז זה נקרא שהוא מקיים מצוות הרבנן. כמו שאמרנו, השם מופיע דרך המצוות דאורייתא, זה נקרא שהוא מקיים מצוות דאורייתא. אז ממילא, השם מופיע גם דרך מצוות הרבנן. ממילא, השם בכל פורים שולח מנות, נכון? עכשיו צריך להבין מה זה המנות שהשם שולח בפורים. זה הנושא של השיעור הזה, זה להבין מה המשלוח מנות שהקדוש הוא שולח בפורים. מבינים? ואז נדע מה לקבל מהשם. הבנתם? הלאה. עכשיו אתם יודעים שיש שתי מצוות בפורים, שזה משלוח מנות וגם מתנות לאביונים. אנחנו נראה בהמשך שהקדוש הוא נותן כל פורים גם משלוח מנות וגם מתנות לאביונים. ונראה מה עם המנות ומה זה מתנות ואיך, מה יקרה בכל פורים ואיך זה התחיל העסק הזה. טוב. וגם הוא מקיים מצוות מנות בפורים. אני עכשיו המשכתי לקרוא. וגם הוא מקיים מצלוח מנות בפורים. איש, משלוח מנות אתם זוכרים שמדובר איש לרעהו, נכון? משלוח מנות, איש לרעהו, נכון? עכשיו, איש לרעהו. עכשיו, רב צדוק יסביר איך דרך המילים האלה, איש לרעהו, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שולח מנות ולמי הוא שולח מנות. מבינים? יופי. עכשיו מה הוא יסביר לנו? איש, היינו השם, איש מלחמה. נכון? ידועים של הקדוש ברוך הוא קוראים איש, נכון? אומרים השם איש מלחמה. אז אם אלה איש לרעהו, אז איש לקדוש ברוך הוא, כמו שהסברנו קודם. ורעהו, מי זה רעהו? היינו כדרך שאמרו רזל בפרק הרואה, על גבי איש זה משה, שנאמר האיש משה. אז בשורשו של עניין, איש לרעהו, אז רעהו של האיש הוא גם כן איש, אתם מבינים? איש לרעהו זה לא שאיש הולך לחתול, נכון? איש הולך לאיש. אז איש לרעהו, הכוונה איש שולח לאיש. מי הם שני אנשים שאנחנו מכירים בתורה? איש אחד זה השם איש מלחמה, והאיש השני זה בא איש משה, נכון? סימן שהשם שולח למשה משלוח מנות כל פורים, מבינים? עכשיו בוא נראה מי זה משה שבדו. משה כבר מת, אז בוא נראה מי זה משה. וידוע דשורש תלמידי חכמים נקרא משה בכל חכמי הדורות. כנודע מטעם האריז"ל מאמר ז"ל, על מאמרם ז"ל בשבת, משה שפיר כאמרת. מה כתוב? כתוב מסכת שבת, איזה חכם אומר לחברות דבר תורה, שחכם לצורך העניין קראו רק יצחק, אומר לו משה שפיר כאמרת, יצחק אמר דבר תורה, אומר לו משה כל הכבוד, אמר לו בכלל לא קוראים לי משה, קוראים לי יצחק. ולא כן, אבל כל תלמיד חכם נקרא משה. זאת אומרת, משה זה שם כללי לכל התלמידי חכמים בעולם. אז לא משנה אם קוראים להם מנשה, אתם מבינים? אבל אצל השם קוראים לו מוישה, השם השכח, כל פעם לחכם הוא קורא לו מוישה. בסדר? זה לא משנה אם קוראים לו מנשה, יוסי, זה לא משנה. השם קורא לכל התלמידי חכמים מוישה. אז שכתוב איש לרעהו, הכוונה שהשם הוא איש מלחמה, הוא נותן מתנות לרעהו של משה, נכון? משה הוא האיש של משה. כלומר, תלמידי חכמים שבדור הם נקראים משה, כמו שראינו במסכת שבת הזאת, בסדר? היינו כל תלמידי חכמים בישראל נקרא אדם אחד רעהו של הקדוש ברוך הוא, שכן קורא למען אחי ורעי, ודרשו זן על פי רעך ורעי אביך, וזה הקדוש ברוך הוא פירוש אביך החוכמה כידוע. בקיצור, יש פסוק שאומר רעך ורע אביך אל תעזוב, זה פסוק במשלי אם אני לא טועה, וזה דורשים חז"ל, מי זה רעך ורע אביך? זה רעך, זה תלמידי חכמים, רעך זה הקדוש ברוך הוא, ורע אביך זה, אביך זה נקרא תורה, ורע אביך זה הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת רעך ורע אביך זה הקדוש ברוך הוא שהוא חבר של התלמידי חכמים וחבר של התורה. אז מזה אתה מבין שאיש לרעהו היינו כל תלמידי חכמים בישראל.
אז למה הקשר? גם רעך וגם רע אביך זה הקדוש ברוך הוא?
לא, אני חושב שרעך זה הקדוש ברוך הוא ורע אביך זה התלמידי חכמים שהם רעים של התורה. ככה אני מבין. אדם אחד רעהו של הקדוש ברוך הוא, שאומר אחי ורעי, ורעך ורע אביך זה הקדוש ברוך הוא, פירוש אביך החוכמה. רע אביך זה תלמידי חכמים שהם חברים של החוכמה. אביך זה החוכמה, רע אביך תלמידי חכמים, ורעך זה הקדוש ברוך הוא. ובית בנות, עכשיו ראינו עד כאן שהקדוש ברוך הוא שולח מנות לתלמידי חכמים שבדור בכל פורים. עכשיו אנחנו נראה מה עם המנות שהוא שולח. בסדר? ובית מנות, היינו דיש בית חוכמות. ואת כל פורים השם נותן לכל תלמיד חכם שתי מנות, שהם שתי סוגי חוכמות. ובית מנות היינו דיה שתי חוכמות ודברי תורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זאת אומרת, השם נותן לכל תלמיד חכם בפורים מתנה, מתנה אחת מתורה שבכתב, מתנה אחת מתורה שבעל פה. עכשיו הוא יסביר מה זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, תראו שזה די דומה למה שאנחנו למדנו. תראו בריכות אותו עיקרון. שם חוכמה אילה, מה שמורגש הוא מה שמתברך, כי אי אפשר לשכל אנושי להשיג דבר זה. וחוכמת התא, מה שנראה לשכל אנושי משיגו, והוא עובד גם כן מה שמתברך. זאת אומרת, מה זה תורה שבכתב? תורה שבכתב זה מין התחדשות של השגה שמופיעה ישר מהשם. זאת אומרת, זה משהו רק השם יכול לתת אותו. פתאום בפורים מתחדש שתמיד חכם רציני שלומד תורה ברצינות, אפילו אתם, כן? מתחדש לו איזה חידוש בתורה שהוא לא יכול לחשוב על הרבד, פתאום הוא נפל לו מהשם. וחוץ מזה מתחדש לו עוד דבר שהוא משהו שנראה לו שהוא יכול להשיג אותו לבד, אבל זה גם כן באמת מהשם, כן? זה נקרא תורה שבכתב, תורה שבעל פה. תורה שבכתב זה מתאים למה שלמדנו. תורה שבכתב זה החלק הקבוע העקרוני שבא ישר מהקדוש ברוך הוא, ותורה שבעל פה זה מה שאדם מחדש מדעתו. אבל באמת גם המחדש מדעתו זה על ידי הקדוש ברוך הוא. זוכרים מה שאדם אומר תורה שבעל פה זה בעצמו בכוח הקדוש ברוך הוא, נכון? אז למעשה בפורים מופיעים שני הכוחות האלה מחדש, הכוח של תורה שבכתב, שמופיע עוצמה חדשה, בדיוק כמו שלמדנו את שיעור תורה שבכתב, בתורה שבעל פה, ובית שמתוך אותה עוצמה חדשה מתחדש איזה חידוש, שאתה חושב שהיית חושב על זה לבד, ובאמת היית חושב על זה רק בזכות של השם אמר, מה?
זה מתנה שמקבל כל השנה.
מה?
זה מתנה שמקבל כל השנה.
לא, איפה אתה יודע שכל שנה מקבלים מתנה מהשם? כל שנה צריך לעבוד. בפורים מקבלים מתנה. כן, אבל כל השנה זה עבודה, ופורים זה מתנה. הבנת? תראה, כל השנה בן אדם אוכל, אז שמה אתה מביא למנות בפורים?
זה מתנה.
בדיוק. יפה אמרת. יש הבדל ממה שהאדם עובד. קבל מתנה. בפורים מופיעה מתנה. מתנה יותר כיף קבל. לא צריך לעבוד. זה גם מתנה מתנה. כל השנה האדם עובד כמו חמור. בפורים נופל לו על הראש. הקדוש ברוך הוא שולח לו מתנה.
מה שאומר שבסעודות פורים יש את החידושים הכי גדולים של כל השנה.
נכון. בדיוק. זה הנקודה. כן.
אבל זה רק למי שאמר קודם כבר.
צריך להיות תלמיד חכם, לא צריך להיות, אני יודע מה, סתם טמבל. מי שסתם טמבל שותה ורק מרדם. הלאה, ממשיכים. מה?
מה?
תורה שבעל פה זה אותו צד שאדם חושב שהוא חידש משהו, באמת זה נפל לו רק כן משהו. תורה שבכתב זה משהו שמופיע פתאום איזה משהו מהשמיים, אתה יודע זה מהשמיים. תורה שבעל פה אתה לא יודע זה מהשמיים, באמת זה רק כן מהשמיים. כן, מה? שהוא חשב שהוא ימציא את זה לבד, ובאמת גם כן השם דחף לו את זה. הלאה, ממשיכים חברים. והם בית מנות שמשיגים בפורים התחדשות בלב, חבר'ה די שקט, התחדשות בלב, שקט, מדברי תורה משהו בגלוי מהשם יתברך, מה שהסברתי קודם, שיודעים שקיבלו את זה מהשם, חבר'ה תשתקו. ומשהו בהיעלם ונראה התחדשות הלב. אז עד עכשיו טיפלנו בשאלה מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן מנות, כן? עושה משלוח מנות בפורים. עכשיו אנחנו עוברים למתנות לאביונים. בסדר? הקדוש ברוך הוא נותן גם מתנות לאביונים. אז תראה נראה מה זה האביונים. כן? אז איש לראו, משלוח מנות איש לראו, הקדוש ברוך הוא נותן השגה לתלמידי חכמים. מתנות לאביונים, תכף נראה מה זה. עוד מעט אנחנו נראה שהראשון שקיבל את המתנות האלה ואת המנות זה מרדכי היהודי. מזה התחדש כל... מה? הוא הראשון שקיבל, הוא תלמיד החכם הראשון שקיבל מהשם מנות.
לא,
כשעוד לא היה פורים. הלאה. כן, ומתנות לאביונים, חבר'ה שקט, ומתנות לאביונים הוא התאב לכל דבר. ומילוי חשק ורצון, והם בית אביונים, יש בעלי תורה ובעלי מצוות. אוהב תורה לא יצווה תורה, וכן אוהב מצוות לא יצווה תורה, מצוות והוא אביון לדבר ההוא. טוב, אז עכשיו... הוא מסביר פה מה זה נקרא מתנות לאביונים. אביון, יש הבדל בין אביון לעני. עני זה בן אדם שאין לו כסף. אביון זה מדרגה הרבה יותר נמוכה. אביון זה מלשון התאב לכל דבר. אביון זה אחד שרוצה הכל. יש לו תאווה לכל דבר, תאב בלשון בבית, לא בבב. הוא תאב לכל דבר, אין לו כלום שום דבר. אביון זה אחד שאין לו כלום. אתה נותן לו כל שבועה, לוקח. עני זה אחד שהוא, עני, אין לו כסף, אין לו 200 זוז לצורך העניין. אז הוא עני, הוא יכול להתפרנס מהצדקה. אבל הוא לא אביון, הוא לא אחד כזה שאת יודע, העיניים שלו יוצאות מכל איזה שטות. אין לו שום דבר. אביון אחד זה אין לו שום דבר. זה אביון גמור. אז אביון הוא באמת תאב לכל דבר. זה מלשון אביון. זה מה שהוא מסביר שיש שני סוגי אביונים ברוחנית. אחד זה בעלי תורה ובעלי, והשני זה בעלי מצוות. למה? כי אוהב תורה לא יסבע תורה, ואוהב מצוות לא יסבע מצוות. אז לנושא הזה הוא נחשב אביון. אתם מבינים? זה לא משנה שהוא למד את כל הגמרא. אבל הוא תמיד מרגיש שהוא כל כך רוצה כמו אביון, כמו שאביון הוא רוצה כל דבר שאתה נותן לו, כי הוא מרגיש... חבר'ה, למה אתם מקשקשים שם? חבר'ה, שקט. יש שני אביונים, בעלי תורה ובעלי מצוות. למה נקראים אביונים? סברתי, אביון זה אחד שרוצה הכל, הוא תאב לכל דבר. אז מי שאוהב תורה באמת, כתוב, אוהב תורה לא יסבע תורה. הוא תמיד מרגיש שאין לו כלום. אז הוא אביון, הוא מת על התורה. אתה נותן לו, זורק לו גרגיר הכי קדם בתורה, קופץ על זה. אותו דבר, אוהב מצוות לא יסבע מצוות. אתה ממש אוהב מצוות, אז הוא לא יכול להתאפק שהוא רואה את מצווה, אפילו שהוא כבר עשה מיליון מצוות. אבל הוא, לעניין הזה הוא אביון גמור. זאת אומרת, הוא אחד שאין לו כלום. כאילו, הוא מרגיש כמו אחד שאין לו כלום, הוא אביון. לכן מתנות לאביונים פה, זה כמובן, אוהב תורה יקבל תורה, ואוהב מצוות יקבל מצוות. בסדר? אז זה באופן כללי המתנות לאביונים, בואו נמשיך קדימה. כמו שכתוב, הוא אוהב כסף לא יסבע כסף, והוא אביון לדבר ההוא. ומילוי החשק נקרא מתנה אחת, זאת אומרת צריך לתת מתנות לאביונים, זה שתי מתנות הרי, נכון? לשני אביונים. אז אוהב תורה שממלאים לו את החשק לתורה, זה נקרא מתנה אחת לאביון אחד, נכון? כי הוא אביון לעניין תורה, והמתנה השנייה זה המסכן הזה שרוצה לעשות מצוות, כל הזמן נותנים לו מתנה, ממלאים את החשק שלו לעשות מצוות, אז זה מתנה לאביון השני. בסדר?
הרב, אדם שעושה מצוות זה באמת לא מיוחד לזה שזה רק בפורים, כי כל השנה הוא רוצה לעשות מצוות.
נכון, אבל בפורים הוא מקבל את זה.
הרב?
בתור מתנה. נופיע לו מהשמיים איזה מצווה שהוא אפילו לא חשב שיהיה לו. זה מה שהסברתי לחבר שלך. בפורים זה מתנה, כל השנה זה עבודה, בפורים זה מתנה. בסדר? מה?
אם יש אלף
תלמידי חכמים, רק שתיים יקבלו? מה?
אם יש אלף
תלמידי חכמים, רק שתיים יקבלו? לא. הוא נותן לכל הבעלי מצוות, נותן לך נקרא אחד, כל התלמידי חכמים נקרא את זה שתיים. בסדר? הוא לא יכול לתת לכולם בת אחת. מה? אתה אומר, אם יש אחד שגם אוהב תורה וגם אוהב מצוות. אז הוא מקבל שתיים, כן. אז הוא מקבל פעם, אז הוא מקבל פעמיים. גם, נכון, הוא מקבל הכל. זה לא שווה. כן, נכון. הוא מקבל גם שתי מנות, גם שתי מתנות. יפה דיברת. אם הוא צולע, הוא מקבל גם קביים. מה?
מה קרה שהוא מקבל את המצווה?
קבל הזדמנות לעשות מצווה. הזדמנות, שלא היה לו קודם, שלא היה נופל. נופל לו מהשמיים, פתאום מצווה מול האף. בסדר? כן, ממשיכים. ממשיכים, 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 ממשיכים. נו חבר'ה, די. טוב, חבר'ה, שקט. עד עכשיו זה רק הקדמה, עכשיו צריך להתחיל להפעיל את הראש. זה רק הקדמה, לא יש לי מראה. הוא משלוח, די חבר'ה, די, זה מפריע. הוא משלוח מנות, הוא כבוד שהשם חולק לאדם, כעניין ואי יאבץ נכבד מאחיו על ידי דברי תורה, ומתנות אבנים הוא אושר שנותן לאבן להשלימו. התלמיד חכם מתעשר בדעת, ובעלי מצוות במעשים טובים. אז זה בערך סיכום התנאים קודם. הנקודה פה שהוא הולך להסביר, זה שזה נקרא בלשון התורה עושר וכבוד. לכן הוא עכשיו יצא קצת הצידה והביא פסוקים שלכאורה לא קשורים לעניין. כבוד זה תורה, נאמר כבוד חכמים ינחלו, ומצוות מופיעות על ידי עושר, כי ברגע שיש התלמיד חכם מתעשר בדעת, הוא עולה מצוות ומעשים טובים. זאת אומרת, זה מתנות זה עושר, ומתנות זה עושר, ומה יש לנו פה קודם? ומשלוח מנות זה כבוד, כן? כי משלוח מנות אמרנו זה רק דברי תורה, ומשלוח מנות, מתנות לבנים זה עושר, זה או עושר בתורה או עושר במצוות, בסדר? עוד פעם, משלוח מנות זה כבוד, כי אין כבוד אל התורה, ואמרנו שמשלוח מנות אלה שתי חלקי התורה, נכון? משלוח מנות זה כבוד, כי זה שתי חלקי התורה, ומתנות לבנים זה עושר. עושר יכול להיות גם כן בדעת, גם כן בשכל, ויכול להיות גם במצוות ובמעשים טובים. אז עושר זה עושר עם עין, עושר עם עין. עושר זה מתנות לאביונים, וכבוד זה משלוח מנות זה כבוד. עוד להמשיך קדימה בלי שאלות, יהיה הרבה יותר נחמד. וזהו הנתינה על בית המן. עכשיו מה שיסביר לנו פה רב צדוק זה, שאתם יודעים שבסוף המגילה, אז אחרי שאסתר עלתה לגדולה, זאת אומרת, רשמית, והרגו את המן וכל הכל הכל, אז אחשוורוש נתן למורדכי את בית המן, נכון? נתן לו עושה את כל הרכוש של המן ונתן למורדכי. בסדר עד כאן? עכשיו רב צדוק יסביר שזה הפעם ראשונה שקיבלו משלוח מנות ומתנות לאביונים. אז אנחנו נראה איך הנתינה על בית המן, איך מה שהשם נתן למורדכי את בית המן, זה למעשה בזה השם קיים שתי המצוות הראשונות האלה של משלוח מנות ומתנות לאביונים. בסדר? נראה איך יש פה גם דברי תורה וגם מצוות. בסדר? נראה איך בזה יש תורה ומצוות. זה הנקודה פה שיהיה למעשה מפה עד סוף הדרוש הזה. הלאה. וזו הנתינה על בית המן, כי לאמן היה בית אלו, כמו שאמרו זל, בית השירים היו בעולם, המן מאות מעולם, וכבודו מפורש, וכתוב גדל המלך, וגומר למי לחפש המלך לעשות יקר וגומר. אז לאמן, כידוע, היה עושר וכבוד. אתם זוכרים שכבר אמרנו שעושר וכבוד זה תורה ומשלוח מנות, וזה מתנות לאביונים, נכון? אתם נראה קודם שלאמן היה עושר וכבוד, אז עושר כתוב ששני השירים היו בעולם, זה אמן באומות העולם, וקורח, אני חושב, בטח בעם ישראל. וכבוד בטח היה לו, כי כתוב גידל המלך את המן, נכון? ולמי יתן המלך יקר וגדולה יותר, אז ודאי שכבוד היה לאמן מפה עד הודעה חדשה. וכבודו מפורש בכתוב. וידוע דמלך סתם במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי היה חלק לו כבוד ואושר מלמעלה. וזכו לזה מרדכי ואסתר וניצחו. זאת אומרת, תראו, אני אקרא עוד קדימה ונראה את הכלל שהוא אומר. ונאמן נתן המלך חשברוש של בית המן וגומר, ואחר כך היום מלך חשברוש שני בית המן נתתי וגומר. ונראה. כי המלך לבד הוא מלך מלכי המלכים, והחדוש של רב הוא חשברוש את עצמו. כי מו ואי בימי חשברוש הוא חשברוש בראשון מתחילתו את עצמו, וצפחו בוואי בימיו, תכף אני אסביר את זה. וזהו מצד עצמו, אבל המלך החשברוש, יש בו הרכבת פעולות השם מתברך וגם מצד עצמו, והמשכילים הבינו זה בכל המגילה. טוב, יש פה כלל, כלל אומר ככה. בכל מקום שכתוב במגילת אסתר המלך, הכוונה הקדוש ברוך הוא. מקום שכתוב החשברוש, הכוונה החשברוש בעצמו. שכתוב המלך החשברוש, הכוונה הקדוש ברוך הוא שהוא פועל דרך החשברוש. ברור? בסדר? יופ. אז לכן, בהתחלת המגילה כתוב ואי בימי החשברוש, לא בימי המלך החשברוש, לא בימי המלך חס וחלילה, אלא ואי בימי החשברוש. ויהי, זה למעשה מורכב, ויהי זה וי יהי. אתם מבינים? צרה תהיה. אומרים, כל ויהי זה הרי צרה, נכון? מה זה ויהי? וי יהי. כאילו, יצרחו, יהיה בחייה. זה וי יהי, יהיה צרות, זה ויהי. ויהי בימי החשברוש. החשברוש הרשע, בימיו היה וי יהי. בסדר? אז מקום שכתוב בחשברוש, זה החשברוש. המלך זה הקדוש ברוך הוא, והמלך חשברוש זה שניהם ביחד. אז אתם רואים שכתוב, מה כתוב, נתן המלך החשברוש את בית המן, ויום המלך החשברוש וכו'. אז עכשיו מה שהוא מסביר, זה, וכן בנתינה על בית המן, ודאי פעולות השם יתברך כנל. כן. מה שהוא הוכיח בשלב הזה, זה, שמי שנותן באמת את בית המן למרדכי, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא החשברוש. כי פה כתוב המלך החשברוש. זאת אומרת, החשברוש עושה את הפעולה הפיזית, אבל מי שדחף אותו לעשות את זה, זה הקדוש ברוך הוא. סימן שלמעשה באמת, מי שנותן את בית המן למרדכי, זה לא החשברוש, אלא הקדוש ברוך הוא נותן לו את בית המן. אז מה הוכחנו עד עכשיו? בוא נראה איפה אנחנו עומדים. הסברנו מה זה משלוח מנות ומתנות לאביונים. אחרי זה הסברנו שהמתנות והמשלוח מנות זה עושר וכבוד, שזה תורה ומצוות ומעשים טובים. וג' ראינו שהנתינה של בית המן היא למעשה מעשה של הקדוש ברוך הוא. זה לא שהחשברוש נותן, אלא הקדוש ברוך הוא נותן. וזה פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא קיים מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים, ואנחנו נראה תכף איך הנתינה הזאת על בית המן היא זאת שמחדשת שני הדברים האלה. שכמובן, החלק הפיזי הוא יותר פשוט, כמו שנראה כבר, אני כבר אקדים את הסוף שכל המבולבלים פה, יכולתי עליהם למה להתכוון. אז זה ברור שמרדכי לקח את הכסף של בית המן, ואחרי זה הלך לבנות את זה בית המקדש, כמו שידוע, כן? אז זה ברור איך הוא רצה לעשות מעשים טובים, משל הקדוש ברוך הוא זימן לו מהשמיים, יכולת להתחיל לבנות בית המקדש עם הכסף של המן הרשע. אז דרך נראה שזה החידוש היותר גדול, איזה השגה בתורה התחדשה לו מזה, אתם מבינים? עוד פעם. הסברנו, אוהב מצוות לא יצבע מצוות, אוהב תורה לא יצבע תורה, ומשלוח מנות אלה שתי השגות בתורה, אחת שרואים שהיא מהשם, ואחת שמגלים פתאום, דרך אגב שזה מהשם, חשבת שתיים צטט, נכון? עכשיו אנחנו נראה איך שהשם נתן להמן, למרדכי, בית המן, בזה הוא נתן לו את שתי הבחינות האלה, גם את הבחינה של המצוות וגם את הבחינה של התורה. הבחינה של המצוות, כבר הקדמתי את המאוחר ואמרתי, שעצם זה שהוא קיבל את כל העושר של המן, אם זה היה לו כסף עכשיו, התחיל לבנות בית המקדש, אם זה הוא בנה את בית המקדש. אז אתם רואים איך הקדוש ברוך הוא זימן לו מהשמיים לעשות מצווה של בניין בית המקדש עם הכסף הזה של המן, שזה נתינה של השם. מה שעכשיו צריך להבין זה איך הנתינה של המן היא מחדשת, הנתינה של בית המן זה חידוש שכלי כזה גדול שהתחדש לו משהו חדש בתורה. אתם מבינים? אז זה הקושיה פה, כי מה הקשר לזה שקיבל, כל הכבוד קיבל עכשיו טירת המן, מה הקשר לזה בין הבנה בתורה? מבינים את הנקודה? אני עכשיו אומר מה הולך להיות, מה שקרה בקרוב. עושה סדר. החלק של המצוות, הבנת? קיבל כסף, כסף של הבן, עכשיו בוא נעשה את המקדש. הוא היה מת לבנות את המקדש. מה?
זה המתנות
הזמנים. זה המתנות הזמנים, נכון. עכשיו צריך להבין איך גם החלק של התורה...
מה זה לא שאתה...
משלוח מנות זה תורה, ומתנות הזמנים זה חצי תורה, חצי מצוות. בסדר? את החלק של המצוות הסברתי. נכון? איך? מרדכי היהודי קיבל אפשרות לעשות מצוות יותר מה שקודם, מתנה מהשמיים. במקום שילך עכשיו עם קופסה שקרן קיימת והסתובב בשושן לאסוף קצת כסף, במקום זה ישר נפל לו מהשמיים את הכסף של הכי עשיר בעולם, ישר הולך, יש לו כסף עכשיו לבנות בית המקדש. הבנתם? אז זה אנחנו רואים בבירור איך הקדוש הוא נותן לו מתנה ישר לעשות מצוות. בסדר? אז זה החלק הפשוט. מה שעכשיו אנחנו נסביר, וזה החלק הקצת יותר מסובך, הוא איך עצם הנתינה של בית המן זה חידוש תורני. אתם מבינים? אתה מבין עכשיו מה אני הולך להסביר? למה הנתינה של בית המן זה חידוש בתורה? לכאורה, מה החידוש בתורה בזה שנתוך הבית? מבין? לא שמעתי.
שאותו חידוש היה גם לדעות
הבית, נכון, נכון, בדיוק. כן, מה? אתה יודע בכל המצוות, אכפת לו, מה? למה אתם חושבים שהוא דווקא רצה לבית המקדש? עובדה שזה עשה עם זה. נכון, הוא גם נכון, נכון. גם לפי העומר אתה יודע, זה שיעור שעוד לא למדנו, אולי למדתי מרב אלי. יאללה, בוא נמשיך קצת. עכשיו צריך להתחיל פעם ראשונה, כמו שהסברתי, להפעיל את הראש. בסדר? טוב. וכן בנתינה על בית המן, ודאי פעולת השם יתברך. עד כאן קראנו, עכשיו אנחנו קוראים, צריך קצת עכשיו להפעיל את הראש, אבל לא יותר מדי. רק מכל מקום אינו מצד אמת לאמיתו. וזה שייך רק בשאר אומות. קודם אני קורא, אחרי זה מסביר. פה קצת צריך להחזיק ראש. רק מכל מקום אני קורא לאט, אינו מצד אמת לאמיתו. בסוף תבינו, אמרתי לך שחלק מהיכולת ללמוד תורה, זה להיות מסוגל להקל סדרה של משפטים שרק בסוף מבינים אותם. תבינים? לא צריך כל מילה להבין מה קורה. בסוף פתאום הכל יתברר. תחזיקו ראש משנית. רק מכל מקום אינו מצד אמת לאמיתו. אתם עוד לא מבינים מה זה, זה מובן שלא מבינים מה זה. זה שייך רק בשאר אומות, על ידי ניצוח ישראל, או שקולטים הטוב שבהם, שהם לקחו ארצם ונקרא את ישראל לעולם הריסנן. שישראל לקחו חלקם וקלטו הטוב שבהם. מה שאין כן בעמלק, שנאמר תבחה וגומר, שלא אמרו שור זה של עמלק. היינו שאין שייך בין קליטת החלק לה, רק ניצוחם ובדונה מכל בכל. ואין שייך נתינה על בית המן, כי בבדונו אין כאן בית המן, עוד שירשו מהם, ולא קלטו ממנו כלום. טוב, עכשיו אני אסביר מה הוא מסביר. אני אסביר לכם מה אומר רב צדוק. רב צדוק אומר, תראו, יש חילוק בין כל אומות העולם לבין עמלק. זה לא אותו דבר. כל העניין של ניצחון במלחמה, מסביר רב צדוק, הנקודה שזה זה מה שקרה לעלות ניצוצות. כן? אתם יודעים ששורש הגלות זה לעלות ניצוצות. מה זה לעלות ניצוצות? זאת אומרת, יש עכשיו גירים שפוזרים בין כל האומות. באים הישראל, עכשיו יש גלות ישראל בתאילנד, אז תופסים שם איזה תלנד ומחזרים אותו בתשובה, חוזר, מתגייר, ועכשיו העלינו ניצוצות מהאומה התאילנדית, אפשר ללכת חזרה לארץ ישראל. אז כל הגלות יענה לעלות ניצוצות. זאת אומרת, לאסוף את חלקי עם ישראל שפוזרים בכל העולם. כנ"ל הניצוח, זאת אומרת, הניצחון בקרב, הניצחון על אומה מסוימת, בזה אנחנו לוקחים, מחברים לעם ישראל את הנקודה הפנימית שלה, ולמעשה זה הניצחון האמיתי. הניצחון האמיתי זה לא ניצחון במלחמה, אלא מה שאתה הולך ולוקח מאותה אומה את הנקודה העליונה שלה, את הנקודה הרוחנית שלה, ומחבר את זה גם כן לעם ישראל. הדוגמה שהוא מביא זה, בוא נקרא את זה ונסביר, שהרב ישר עומד, זה ניצוח ישראל שקולטים הטוב שבהם, שייך שהם לקחו ארצם, נקרא את ישראל לא ארץ כנען, שישראל לקחו חלקם וקלטו הטוב שבהם. לארץ ישראל עדיין קוראים ארץ כנען, נכון? עכשיו, למה קוראים לה ארץ כנען? כי הנקודה הכנענית עדיין נמצאת בתוך עם ישראל בארץ ישראל. מה זה הנקודה הכנענית? למדנו. מה זה נקודת כנען? מה זה הנקודה הכנענית שנמצאת עדיין בארץ ישראל ויש את זה לעם ישראל? נו? מה?
חס וחלילה.
חס וחס. חס ולמדנו. בטוח למדנו. אני אזכיר לכם. למדנו את זה בבר ברכה. לפחות בבר ברכה, אם לא הזכרתי את זה עוד 5 פעמים. בבר ברכה ודאי למדנו את זה. מה זה כנען בעברית? מה זה כנען? בעברית כנען זה בעיה עם פירוש. מה זה כנען? מישהו פתר פה תשבץ פעם? אני לא, אבל אולי אתם. מה זה כנען? מה זה כנען בעברית? תעשו אותם לדים. מה זאת אומרת אני שואל?
אני שואל קנייה?
לא. לא להמציא, לא להמציא. כנען זה סוחר. סוחר זה נקנה כנען. רצית להגיד?
הטייר, לא?
עם הטייר, בדיוק. עם הטייר, לא הטייר.
אמרתי טייר.
אני אמרתי טייר. אתה זוכר שהוא היה ערום בטייר? אתה לא זוכר? שלמדנו אצל הרמב"ן. לא זוכר כלום. אתה אומר שהיה איזה חכם שהיה ערום בטייר?
תעשה לנו שיעור
לחקרון, זה הכי טוב. זה חוכמת הציפורים, נו, אתה יודע, למדנו אצל הרמב"ן. טוב, בקיצור, נהיינו. אז כנען בעברית זה סוחר. כנען זה סוחר. עכשיו, אתם זוכרים שלמדנו את המושג טעמה כתוב סחרה, אמרנו שיש כמה סוגי תלמידי חכמים. תלמידי חכמים רגילים שקראים מחצדי חקלא, זוכרים? יש תלמידי חכמים שנקראים טעיה, שזה סוחר כנעני, סוחר ערבי, כאילו ישמעאל, שהוא למעשה מסתובב בעולם ואוסף רוחני. כן, מסתובב בכל העולם, למדנו את זה, חלק מהחבר'ה בוודאי למדנו, נכון? למדנו את זה. הוא סוחר שמסתובב בעולם ויש נוני ים האלה שצוללים ועוד כל מיני מדרגות של תלמידי חכמים. כל כך, הנקודה הזאת של כנען, שזה הסוחר, שהוא על זה נאמר טעמה כי טוב סחרה, שיש נקודה של תלמידי חכמים כאלה. שקט! שקט, ודאי זה מעולה, זה לא טוב. חבר'ה, תשתקו פשוט. חבר'ה לשתוק יש נקודה כזו שתלמידי חכמים שהם נקראים תאיה, שהם סוחרים, כלומר הם מסתובבים בכל ההוויה ולוקחים מכל נקודה בעולם את הנקודה הרוחנית שלה ומחברים אותה לתורה. גם נגיד במוזיקה של מוזיקה פופ יש נקודה רוחנית, צריך לחבר אותה לתורה. זה רק סוחר יכול לעשות, אתם מבינים? אחד שהוא כזה מסתובב בכל העולם ברוחנית כמובן, או לא משנה, פיזית, אבל צורך גם ברוחנית, והוא לוקח מכל נקודה בעולם נקודה פנימית שלה, ויחזיר אותה לתורה. אז זה נקרא נקודת כנען. חבר'ה, תשתקו. לכן ארץ ישראל עדיין נקראת גם ארץ כנען. כי הנקודה הכנענית לא בטלה. לכן זה נקרא שהשם נתן לישראל את ארץ כנען. כלומר, את הנקודה הפנימית של כנען ירשו ישראל ביחד עם הניצחון על הכנענים, וממילא, עכשיו בארץ ישראל יש גם את הנקודה שקראת ארץ כנען. אז בכל ניצוח של אומה מסוימת, אז אותה נקודה פנימית של אותה אומה הוא נכנס לתוך עם ישראל והופך להיות חלק מהאומה הישראלית. בסדר עד כאן? אבל אצל המלאק זה לא ככה. באמלאק נאמר נאכל תמחה את זכר המלאק תחת שמיים. באמלאק אסור לקחת כלום. למה אסור לקחת שום דבר מהמלאק? כי באמלאק אין שום דבר טוב שאתה יכול להכניס לעם ישראל. מבינים? מה הנקודה של מחיית המלאק? שבכל אומה, גם שאתה מנצח אותה, הכוונה אתה מבטל את הצדדים השליליים שבאותה אומה, נשארת רק התמצית הפנימית הטובה, והתמצית הפנימית הזאת, אתה לוקח את זה אליך, זאת אומרת, לקחת את השור של כנעני, אז עכשיו השור הזה זה הנקודה הפנימית שנשארה באומה הכנענית, והיא הופכת להיות חלק עכשיו מעם ישראל. אבל בעמלק אסור לקחת שום דבר, למה אסור לקחת שום דבר? אין שום דבר טוב. ממילא, אין דבר כזה שאתה יכול לוקח שור, הוא נקרא שור עמלק. שור כנעני אתה לוקח, אתה לוקח את ארץ הכנענית, הוא קורא לה עכשיו ארץ ישראל, וארץ ישראל נקרא גם ארץ הכנענית. אבל משהו של עמלק, ארץ עמלק, אתה לא יכול לקחת אותה. כי ברגע שאתה לוקח אותה, אז למעשה יתבטל הצד העמלקי שם לגמרי. ממילא אתה לא יכול להגיד שעכשיו זה נקרא ארץ עמלק, כאילו כמו ארץ ישראל שנראית ארץ כנען, כי הצד העמלקי אסור לקחת ממנו כלום, ממילא הוא בטל לגמרי. מבינים? כשאנחנו מנצחים אומה רגילה, או נגיד מתחברים או משתלטים על אומה רגילה, הכוונה שאותה נקודת אומה נשארת בעם ישראל, לכן השם שלה לא נמחה מהעולם. אנחנו נגיד, תראה, זה שור של כנען, או זה שור של מדיין. אבל כשאתה מנצח את המלאק, אתה צריך או להשמיד את הכל, או דברים שאפשר להשמיד, הם נעלם מהם שם המלאק. זה לא נשאר ארץ המלאק גם כן, אלא צד המלאק בטל לגמרי. עכשיו, איך זה קשור לעניין? כי החידוש פה שאומר רב צדוק, זה איך יכול להיות שבית המן, להמשיך יקרא בית המן, הרי המן הוא מלאקי. ממילא אי אפשר לצאת למרדכי את בית המן, כי ברגע שאתה נותן לו זה כבר לא בית המן. מבינים את הקושיה? כשאתה נותן למרדכי את בית המן זה כבר לא בית המן יותר. אז ממילא אי אפשר לתת לו את בית המן, אז איך נתנו לו את בית המן? הבנתם את הקושיה? הבית של המן, המן זה המלאק. כן? כשמרדכי לוקח את הבית של המן זה כבר לא בית המן. אז ממילא אי אפשר לקחת את הבית של המן. מה? זה לא בית המן. כי בוא שישבר לך, שאתה מנצח את ארץ המלאק, זה לא נקרא ארץ המלאק יותר. אין, זה נקרא ארץ ישראל. מבין? אז אם הם קוראים לזה בית מרדכי, זה בסדר, אבל למה אתה אפשר לקרוא לזה בית המן? חבר'ה, די, שקט. שקט. בוא עכשיו נקרא, הבנת את העיקרון? נקרא, נסביר, יש סיכוי שכל הקישות יתבטלו מאליהם. יש סיכוי שכל התקושות יתבטלו מאליהם. תבינו קודם את העיקרון, בוא נמשיך. חבר'ה, שקט. עכשיו אני קורא שתי שורות מלמטה בטור האמצעי. ואין שייך נתינה על בית המן. זה מה שהסברת. אי אפשר לתת את בית המן. כי באובדנו אין כאן עוד בית המן. שירשו מהם. ברגע שהוא נאבד המן, זה כבר לא בית המן. המלאק זה כמו בועת סבון. ברגע שהוא פקע, אז הוא פקע. זה כבר לא בית המן יותר. שיגידו, נתן לו את הבית היפה ליד הגנה. אתם מבינים? את הבית היפה שעמד ליד הכיכר. מה אתה קורא לזה בית המן? מה? אבל המן עצמו נעלם, אז הבית שלו זה כבר לא בית המן. הלאה. ולא קלטו ממנו כלום. חבר'ה, שקט. שקט. רק בעולם הזה, כל זמן שלא נמחה זכר של המלאק, שייך לומר כן, כי מצד הדמיון הם גם כן מכלל הבריאה. אם כן, על כוח יש בהם גם כן לצורף בבריאה, וישראל יכולו לקלוט שורש זה גם כן. אבל מצד האמת אינה מכלל הבריאה כלל, שנברו רק כדי למחותם מן העולם. כן? אז עכשיו, בוא נעשה סיכום. בעולם הזה באמת, מצד הדמיון, שהעולם הזה הוא כולו דמיון, כמו שיודעים שבטח כבר רב אלי הסביר לה, הספיק להסביר לכם שזה שורש מה שהם מתחפשים בפורים, נכון? לא מתחפשים בפורים. בפורים מתחפשים כי באמת, כן, לא צריך לגמור בזמן, אין בעיה. מה?
איך שורה משמחת שהתקבלה זה אתה, ועדת החוץ והביטחון, מחר בוקר בגלל את הישיבה של בנייני השילוב הראוי כדי שאפשר יהיה להפעיל את הממשלה מחר. אז לכן, אני לא צריך לתת את השיעור. את השיעור שהייתי אמור את הערב, אני אתן לדעת השם מחר ברבע ל-12. כיתה שלי בגמרא, לא צריך להתכנס הערב, מחר בוקר אני נמצא פה כרגיל, ויש שיעור בגמרא, וקיצור תכנית הכל כרגיל. בלי בלגנים, הרב יורם המשיך את רמת חצות.
חבר'ה שקט, חבר'ה זהו נרגעתם, אני חושב שנקרא לגננת הרחה, ילדים מתפרים, היא באה, כבר באה חבר'ה שישתקו, מי שיסבן את הגנת ושים אותו בלול היא מוצאת, שקט. הרב אלי אמר שאין שיעור אחרי השיעור הזה למי שלא יצליח להבין מה קורה.
למה?
למה? אורי, אני באמצע שיעור בישיבה. איפה אתה? אבל הזה? איפה אתה? מה קיבלת? קיבלת סמל? יאללה חברים,
שקט.
טוב, נרגעתם ברוך השם. טוב, בוא נשרף, אנחנו נשארים כי באתם כצפון. נזכר באותה נקודה, נגיע לאותה נקודה, אז נבין מה קורה פה. אנחנו למעשה נמצאים בנקודה, חבר'ה נרגעתם. נרגעתם חברים? אני חושב כמה שעוד לא נרגע, אתה לא נרגעת חמוד, מה הבעיה? יש לך בעיה נפשית חמורה? בדיוק, מאיפה הקופיזם פה נעלם? הוא הלך היום?
אני הצעתי את הקופיזם.
לא, לא יודע.
מה עושה עצינו?
טוב, יאללה, בסדר. אתה מוכיח את זה כל הזמן. זה נאמר הפוסל גם אם הוא הפוסל.
אופה, בום.
טוב, יאללה חברים, טוב, אנחנו נמצאים לעשה בנקודה שבה, די חבר'ה, די, אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בנקודה שבה הבנו שהנתינה על בית המן היא למעשה משהו שלכאורה אי אפשר לעשות אותו, וכל מה שאפשר לעשות זה רק דרך דמיונות של עולם הזה. עכשיו תראו, בגלל שאתם לא מרוכזים, אני אגיד לכם כבר מה הולך להיות מההתחלה עד הסוף, אחרת פשוט לא תחזיקו ראש. אז בעיקרון מה שראוי לעשות במקרה הזה זה ללכת לפי הסדר של רב צדוק, אבל אני רואה כבר שאתם חבר'ה תשתקו, אני רואה שאתם בהלם טוטלי, ולכן אם אני אקרא זה אחרי משפט אחד כולם יאבדו את הריכוז. אז אני אסביר לכם מה הולך להיות פה עכשיו, ואחרי זה אני אראה את הסוף. עכשיו צריכים לראות את שתי דברים שהתחדשו למרדכי בזכות המתינה על בית המן. אחד זה בהלכה והשני זה ברוחניות. בסדר?
מה זה בעולם הזה?
אני אסביר את הרב הכל. חבר'ה, אם תשתקו, הכל יהיה פה. בסדר? אני אומר, עכשיו אנחנו הולכים להסביר שני דברים אנחנו הולכים להסביר שני דברים. הולכים להסביר שני דברים שהתחדשו לאמן, למרדכי, בזכות הנתינה על בית אמן. הדבר ראשון, מה הקושיה כאילו? הקושיה היא שלמעשה אי אפשר לתת את בית אמן. כי ברגע שאתה קורא את בית אמן, נותן בית אמן, הוא כבר לא בית אמן. אז תגידו, אז מה החידוש? כמו שחבר'ה אמרו פה, אז תקרא לזה בית אמן, רק בשביל באופן טכני שדע איפה זה. אבל הנקודה היא שהשם נתן לו, אמרנו, המלך החשברוש זה פעולת השם. השם נתן לו בית אמן, אז שהמגילה לא תוציא את זה במילים האלה. תגיד, השם נתן לו רכוש גדול, שהשם, החשברוש לקח מאמן ונתן למרדכי, תגיד משהו אחר. עצם זה שזה הופיע במילים שמרדכי יורש את בית אמן, זה בעצמו קושיה רוחנית. לכן, מתוך הקושיה הרוחנית הזו, מרדכי מבין שני דברים. מה שאמרתי לגבי עולם, מה שרב צדוק אומר לגבי העולם הזה, הוא מסביר, שלמעשה בעולם הזה יש שם המלאק הידוע, כי הנה, אנחנו נלחמים בהמלאק, אז בפועל, מצד העולם הזה יש המלאק. הייתי בשלב שבו צריך להסביר למה מתחפשים. אז לכן, אבל זה הכל דמיונות. זאת אומרת, העולם הזה, אנחנו מתחפשים בפורים כי, למעשה, התחפושת אומרת שאנחנו למעשה מופיעים פעם ראשונה בצורה אמיתית. כי עכשיו אתם למעשה בתחפושת, עושים תחפושת, אז זאת מופיעה האמת. מבינים עוד פעם. העולם הזה זה בעצמו תחפושת, אחת גדולה. ואנחנו מתחפשים בפורים בשביל להראות שלמעשה כל התפקיד שלנו במציאות זה להוריד את התחפושות. זאת אומרת, אתה חושב שרק בפורים זה תחפושת, אתה תמיד תחפושת. כל העולם הזה הוא תחפושת, כל העולם הזה הוא דמיון אחד גדול. כי מצד העולם הזה הדמיוני נראה כאילו יש בעולם המלאק. באמת אין בכלל המלאק בעולם. אז כל ענייני העולם הזה זה רק תחפושת. זה כאילו דבר שמופיע, נראה לך שיש עולם הזה, באמת הכל בועת סבון אחת גדולה, שאתה תגיע. אני מקווה שזה יהיה עוד הרבה זמן, כן? שנגיע לעולם האמת, אז אתה תראה שזה הכל שטויות. זאת אומרת, זה לא היה פה כלום. זה הכל דמיונות, כל העסק הזה, כן? מה האמת היא הנקודה הפנימית, המצוות, לא משנה, עוד דברים רוחניים. אבל כל העולם הזה זה בועת סבון אחת גדולה ואין פה שום דבר. וכאן וחומר המלאק שמשייכים רק לעולם הזה. עכשיו, מה הקושיה של, כמו שהסברנו של מרדכי? הקושיה של מרדכי, תשתקו, זה איך אפשר לתת לו את בית המן. מזה הוא לומד שתי דברים. אחד, הוא לומד את ההלכה שלא צריך איסור מלאכה בפורים. אז יודעים שהיה כתוב בגמרא, היה בעיה בגמרא, או לפחות דנו בגמרא על השאלה, למה אין בפורים איסור מלאכה? כי הרי חידשו בפורים שזה יום טוב, נכון? ביום טוב רגיל יש איסור מלאכה חוץ מאוכל נפש. אז למה למעשה בפורים אין איסור מלאכה? אז זה חידוש של מרדכי מתוך הנתינה לבית המן, התחדש לו אלף ההלכה, שבפורים לא צריך לגזור, לא צריך לעשות את התקנה גם לגבי איסור מלאכה, אלא בפורים יש עניין דווקא שיהיה מותר לעשות מלאכה. והחידוש השני, זה מה שאנחנו נסביר, אני רק אומר, עושה רק הקדמה שתבינו מי נגד מי פה ולא לכם קשה לקרוא אחרי זה את המילים בפנים, שתבינו לפחות המסגרת. אז אני אומר, החידוש הראשון שהתחדש לו זה שבפורים מותר לעשות מלאכה ואין מה לגזור פה בתקנה של פורים, אין מה להגיד שיהיה גם איסור מלאכה כי זה לא שייך בפורים. והדבר השני שהתחדש לו זה איך מנצחים את המן, מה נקודת המן ואיך מנצחים אותו. מה הנקודה שבה מנצחים את המן? שזה לימוד לדורות גם להיום הזה, אנחנו נראה בהמשך מפקמין על ענייננו, איך מנצחים את המן עד היום הזה, איך מנצחים בכלל את כל העולם הגוי. אז זה באופן כללי מה שהתחדש למרדכי, בזכות המעשה הפעוט הזה של נתינת בית המן, אז התחדש לו, מה זה גם מצוות, מה שהוא יכול לתת עכשיו לבנות לבית המקדש, וגם התחדש לו ברוחנית, גם הלכה וגם הבנה שכלית בכלל. עכשיו בואו נתחיל לקרוא את זה. אבל מצד האמת, כן, וזה עניין הפורים, בעשיית מלאכה לא קבילו עליו. אתם רואים זה בצד שמאל, שורה בערך שמינית מלמעלה. וזה עניין הפורים, בעשיית מלאכה לא קבילו עליו. למה לא קיבלו עליהם עשיית מלאכה? כי באמת ביטול המלאכה הוא מצד השם יתברך. שאין צורך לשום השתדלות, ושייך מצד השם יתברך בקדושת שבת תקביע וקיימה. תכף אני אסביר הכל. מה שאין כן יום טוב, דישראל מקדשי, הוא רק על ידי השתדלות, רק טעם ביטול מלאכה בשביל ביום טוב, נתווסף קדושה מחודשת על ידי ישראל, על ידי דישראל מקדשי, ואותה קשודה משתרש, קדושה משתרשת לקדושה של שבת, דהיינו קדושת השם יתברך, שהוא שורש הכל. מה שאין כן בפורים, אין הוספת דבר, נתגלה אור זה שאין צריך הוספת דבר, דהן כתוספת, כדבוקים בעיקר. עכשיו אני אסביר הכל. בוא נקרא עוד כמה שורות, ואז נקרא לאט ונסביר. וזה טעם כל המועדות בטלים, וימי הפורים לא יהיו בטלים, כי כל מועד על ידי נס ראשון נתחדש הוספה, ולעתיד לבוא יהיה השם לאור יומם ואין כאן התחדשות. טוב, עכשיו אני אסביר. מה טעם איסור מלאכה במועדות? אז בכלל צריך להבין שיש הבדל בין קדושת השבת, שהיא קדושה שהיא קביעה וקיימה, כלומר, קדושת השבת היא מהשם. זה נקרא קדושה, קביעה וקיימה. זה לא תלוי בעם ישראל. עם ישראל לא מקדש את השבת, הוא מקדש, כי יש מצוות קידוש. אבל עם ישראל לא קובע מתי תהיה שבת. נכון? חבל שאין לי גיר, הייתי זורק על הג'ינג'ר הזה שם. שמדבר כל הזמן, זה כיף. יש לי גיר, אז אני לא יכול, אין לי גיר. אני לא יכול, יש לי מישהו גיר? אני טוב מאוד בגיר, אני יכול לזרוק אנשים בישר בעין. ואני זורק לך משקפיים. גם השני יש משקפיים. בקיצור, אז יש שתי צורות קדושה. יש קדושת שבת שהיא קביעה וקיימה, כלומר שהקדוש ברוך הוא זה שהגדיר את זה שכל שבעה ימים זה שבת, ואז השעון מתקדם באופן קבוע, זה לא תלוי בישראל, כל שבעה ימים זה שבת, נכון? אף שנה עם ישראל שומרים שבת, לא שומרים שבת, מקדשים את החודש, לא מקדשים את החודש, שבת זה קדושה שנקראת קביעה וקיימה, והיא קדושה מהקדוש ברוך הוא. יום טוב, ישראל מקדשים את הזמנים כידוע, לכן מברכים ביום טוב שחל בשבת, מברכים מקדש השבת ישראל והזמנים, נכון? לא, הייתי מצפה, מקדש השבת, הזמנים בישראל, הזמנים זה יום טוב, נכון? למה ישראל לפני הזמנים ואחרי השבת? ישראל הם בין השבת לזמנים. בקדושת השבת, הקדוש ברוך הוא מקדש השבת, נכון? כי לא טוב בישראל, אחרי זה הוא מקדש את ישראל, וישראל מקדשים את הזמנים. כי מי שיכול להגיד מתי יום טוב זה עם ישראל לפי קידוש החודש, נכון? יש את הגמרא המפורסמת שיום טוב, יום כיפורים חל לפי החשבון של רבי יהושע ביום אחד, ורבן גמליאל קידש יום אחר, והוא הלך אליו, וכל הגמרא שאתם מכירים מן הסתם, שהנקודה שם להראות שמי שקובע מתי זה יום כיפור זה בית דין, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן כוח ביד ישראל לקבוע מתי יום כיפור, מתי יום טוב. ממילא קדושת יום טוב היא מצד ישראל. וקדושת השבת היא מצד הקדוש ברוך הוא. לכן, באופן עקרוני, בכלל לא היה צריך לעשות איסור מלאכה ביום טוב. כי כל הנקודה של איסור מלאכה, אני חושב שלמדנו את השיעור על שבת, נכון? למדנו שיעור על שבת, וכל הנקודה של איסור מלאכה, זה מה שאתה מראה שבעולם יש נקודה אלוהית. ממילא אתה לא צריך לשנות שום דבר בעולם הזה. יש נקודה שהיא מעבר להשתדלות האנושית, זוכרים? אז ממילא זה שורש איסור מלאכה בשבת. ביום טוב, באופן עקרוני, כיוון שיום טוב זה למעשה כן השתדלות אנושית, אז ביום טוב באופן עקרוני לא צריך להיות איסור מלאכה, אלא מה הנקודה ביום טוב? הנקודה ביום טוב היא שמתי שישראל מקדשים את הזמנים, ממילא מתעורר מולם הקדוש ברוך הוא ומקדש מצידו. זאת אומרת, יום טוב זה חצי ישראל, חצי הקדוש ברוך הוא. לכן ביום טוב קצת מלאכה מותר לעשות, מלאכת אוכל נפש מותר, וקצת מלאכה אסור לעשות. זאת אומרת, משהו מצד ישראל שהם משתדלים בלי הקדוש ברוך הוא, והם מקדשים את הזמן בלי הקדוש ברוך הוא, אז מצד זה יש מותר לעשות מלאכה ביום טוב, מותר לכל אוכל נפש. מה שהקדוש ברוך עכשיו מצידו מעורר את קדושת השבת, יודעים שבכל יום טוב יש שם קדושת שבת, לכן נאמר שבת שבתון, גם בימים טובים נאמר שבת, נכון? שבת שבתון הוא לכם. כי הקדוש ברוך הוא מצידו מוסיף קדושה משורש קדושת השבת, ויום טוב למעשה זה תערובת בין קדושת שבת שהיא מצד השם, לבין מה שישראל מקדשים את המציאות מצידה, מצד העולם הזה, ואז ביחד יש לנו יום טוב. חצי מהקדוש ברוך הוא, חצי של עם ישראל. אז זה ביום טוב רגיל, בלי שאלות עכשיו. רק טעם ביטול מלאכה, משום ביום טוב נתפסת קדושה מחודשת, בישראל בקדשי. ואותה קדושה משתרש בקדושת השבת, זה מה שהסברתי עכשיו. מה שאין כן בפורים, עכשיו התחדש לנו שבפורים לא צריך את זה. רק שנתגלה אור זה, דן צריך הוספת דבר, כי אין כאן תוספת, כי דפוקים בעיקר. וזה טעם, כל המועדות בטלים וימי הפורים לא יהיו בטלים. כי כל מועד על נס וישועה ויתחדש הוספה, ולעתיד לבואי השם לאור ימם ואין כאן התחדשות. מה שאין כאן, ימי הפורים הוא גם כן אור זה. ומצד ישראל דמקד שאין שייך ביטול מלאכה. ונמצא באמת אין כאן הוספה, רק מצד עולם הזה יש הוספה. דדי עצמו, עכשיו אני נקרא לאט לאט המשפט, רואים איפה הגעתי? דזה עצמו הוספה שנתווסף השגה זו, דאין הוספה כלל. זה עצמו הוספה שנתווסף השגה שלא צריך הוספה. מה החידוש בפורים לעומת כל המועדים? לכן בפורים לא בטל וכל המועדים בטלים. כל המועדים הם באים מצד מה שישראל חושבים שהם צריכים עכשיו מאוד מאוד להתאמץ ולהעלות את העולם, וכשהם יעלו את העולם אז הקדוש ברוך הוא מצידו גם כי יחדש קדושה, וממילא יפיע המועד, נכון? אבל פורים, הנקודה של פורים היא להראות בסופו של דבר שכמו שהסברת לכם, העולם הזה זה הכל תחפושת. באמת יש רק עולם הבא, הכל הקדוש ברוך הוא פה. מה שנראה לך שיש עולם הזה ויש פה המלאק ויש פה המן ויש פה חול, זה פשוט לא נכון. הכל קודש בכלל, רק החול מתחבא פה, מסתיר לך את האמת. בפורים מתגלית הנקודה שבכלל לא צריך הוספה, בכלל לא צריך השתדלות. כל היסוד של האיסור מלאכה ביום טוב זה שאתה משתדל ואז הקדוש ברוך הוא משתדל מצידו, וביחד אנחנו עושים יום טוב. ופורים מסתבר שבכלל לא צריך להשתדל.
למה?
כי הכל שלם כבר מזמן. אתם זוכרים את הנקודה של שבת שהסברתי לכם? זה כל כך שלם שאפילו לא צריך את האיסור מלאכה, אלא העולם הזה הוא שלם כמו שהוא, הוא כבר שייך אל הקדוש ברוך הוא כמו שהוא, לא צריך לעשות שום דבר. עוד פעם, חבר'ה, תשתקו, אני אגמור עד הסוף, ואז תשאלו את כל השאלות בת אחת, אז יש סיכוי שזה יהיה יותר פשוט, בסדר? עוד פעם. נמצא באמת אין כאן שפה, רק מצד העולם הזה יש שפה. וזה עצמו שפה שתתווסף השגה זאת, אין לו שפה כלל. אז עכשיו, מה הנקודה עוד פעם? הנקודה של החיבור בין יום טוב רגיל לבין שבת היא מצד מה שאנחנו חושבים שיש את עולם הזה שבו אנחנו צריכים להשתדל ויש את עולם הבא ששם נמצא הקדוש ברוך הוא ומביא לנו עכשיו גם כן קדושה וביחד אנחנו יוצרים יום טוב, נכון? אנחנו משתדלים מצד עולם הזה, כן? העולם הזה הוא מסכן, הוא עלוב, אנחנו צריכים להעלות אותו ואז הקדוש ברוך הוא מחדש לנו התחדשות מצד עולם הבא וביחד אנחנו עושים יום טוב. בפורים מתחדש ההוספה שלא צריך הוספה. מה זאת אומרת אין הוספה? מה שהוא מסביר שבאמת אין כאן הוספה רק מצד עולם הזה יש הוספה. באמת אין עולם הזה אז אם אין לא צריך לעשות שום השתדלות. אנחנו נמצאים בעולם הבא כל הזמן. בפורים מתחדש לך שאין עולם הזה אז לא צריך להוסיף כלום. לא צריך להשתדל בכלל, אתם מבינים?
לא.
עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. ביום טוב רגיל...
לא, את זה הבנת, אבל איך אתה יכול להגיד שהעולם שלם?
העולם שלם, אתה עיוור, אתה פשוט מתחפוש, אתה לא רואה את האמת. תוריד את המסכה, תראה את העולם. אתה עיוור פשוט. זה בדיוק החידוש בפורים, אתה עיוור. אתה חושב שהעולם הזה, הוא עולם הזה חסר, ועולם הבא נמצא שם, וצריך להתאמד. לא צריך להתאמד בכלל, העולם הבא נמצא פה עכשיו.
רגע,
פורים זה יותר משבת. זה החידוש פה. פורים זה אומר שאפילו לא צריך שבת. הכל שבת.
מה
שאתה עושה זה שבת, השיקור זה שבת, אתה עומד על הראש זה שבת. הכל שבת. מבין? עוד פעם. רגע, תנו לי להסביר הכל, ואז תשאלו את השאלות שלכם. תראו, לגבי הקושיות אבל בכל אופן יש עולם הזה. חבר'ה, צריך להבין שכל חג, חבר'ה, תשתקו. כל חג או מועד או מצווה, היא מחדשת משהו שהוא מיוחד רק למצווה הזאת. כי שנגמר פורים, ברור שיש עולם הזה מחדש. הרי יש גם פסח אחרי זה, נכון? ברור שיש מועדים. המועדים לא בטלים היום. המועדים נבטלו לעתיד לבוא. פורים לא בטל לעולם, כי פורים זה העתיד. אתם מבינים? זה האמת, פורים. לכן הוא לא בטל לעולם. זה תמיד יהיה. כי זאת האמת המוחלטת. אבל האמת המוחלטת הזאת מופיעה רק פעם אחת בשנה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ההשגה הזאת של האמת המוחלטת הזאת. שבאמת... הכל שלהם כבר מזמן, זה אפילו יותר טוב משבת, אתם מבינים? כי זה דבר שלא יתבטל לעולם, כי בסוף מה שאנחנו עולם הזה זה הכל קליפה, אין עולם הזה בכלל, הכל עולם הבא פה. ואפילו הדברים היותר בנאליים פה הם כבר עולם הבא, ולא צריך להשתדל בכלל, סתם נראה לך שצריך להשתדל. הכל שטויות, פורים צריך רק ליהנות בחיים, אתם מבינים? עכשיו תגיד, יש, נכון יש מצוות מקרא מגילה והכל, זה לא שלא עושים כלום. אבל הנקודה היא שאתה לא צריך פה להעלות את עולם הזה כדי לקבל קדושה מעולם הבא. מה שאתה עושה זה גאול קדוש. זה נכון רק בפורים, למחרת שנגמר פורים זה נעלם. זה נעלם, זה כבר לא מופיע יותר. כי זה זריקת עתיד, בעתיד זה ככה. אז לכן זה החידוש שהתווסף למרדכי. שהיום הזה של פורים זה לא יום טוב רגיל. הוא איך חשבו לעשות יום טוב רגיל כמו כל הימים טובים. אמנם יום טוב מדרבנן. חשבו לעשות יום טוב, שאנחנו נשתדל בעולם הזה... חבר שהוא משתדל מצידו, וביחד נעשה יום טוב חדש. התחדש לו בזכות הנתינה על בית אמן, התחדש לו שמצד עולם הזה באמת נותנים את בית אמן, מצד אמת לא צריך את זה בכלל. כלומר, מה שאתה חושב שצריך להשתדל בעולם הזה, זה בכלל לא נכון, לא צריך לעשות כלום. כי אין עולם הזה בכלל, הכל דמיונות. חבר'ה, בלי קושיות, נותן לגמור. זה משהו, כולם פה. חבר'ה, תירגעו. תנו לי לגמור ואז שאלו. וזהו הנתינה על בית אמן. חבר'ה, שקט. וזהו הנתינה על בית אמן, וניצוח המלך הוא על ידי השגה זו, שמשיג שאין לו שפה כלל. ההשגה של ניצוח, איך מנצחים את המלך? מנצחים את המלך בזה שיודעים, זה גם כן מהצבא, כל החיילים מתקשרים. מה שמתחדש זה, שניצוח המלך, מנצחים את המלכיות, את הגויות, על ידי זה שמגלים שאין גויות. ומתקנים את הכל בזה שהם גלים שלא צריך לתקן כלום. אבל זה נכון רק לפורים, זה לא נכון לפסח, ופסח ברור שצריך לתקן. אבל החידוש הוא שבסוף לא צריך לתקן כלום, הקדוש ברוך הוא עשה פה עולם שלם לגמרי. מה שאתה חושב שיש המלך, אין המלך בכלל, זה פשוט לא קיים. ממילא שאתה מבין שהוא לא קיים, אז הוא לא קיים, בלי קושיות עכשיו. שאתה מבין שהוא לא קיים, אז הוא פשוט כבר לא קיים. ושאתה מבין שאתה לא צריך להוסיף כלום, אז לא צריך להוסיף כלום. וכל הצורך הזה לעבוד קשה ולהוסיף ולהתאמץ ולנצח את המלך, זה בגלל שאתה יש לך דמיונות כאילו יש פה המלך. ואתה לא יודע שהכל הקדוש ברוך הוא פה. אם היית יודע שהכל הקדוש ברוך הוא פה, לא היית צריך לעשות כלום. בזמן, היית פשוט יושב, הכל היה נעשה לבד. בוא נמשיך לקרוא, אחרי זה יהיה זמן לשאלות. הוא על ידי הוספה זה שמשיג שאין הוספה כלל, היפוך המלק, שהוא עומה ומעלה ויש בו אותיות עלק, והיא הלוקה דצווחת הוו. כתוב, הלוקה, זה פסוק, שתי בנות להלוקה הבהב, נכון? שתי בנות להלוקה הבהב, איפה זה בקהלת? במשלי. שתי בנות להלוקה הבהב. כן, יפה מאוד, יש כוח. שתי בנות להלוקה הבהב. הבהב זה לא הכלב חומי אחרי שדרכו לו על הזנב, אלא הבהב זה תן תן, נכון? הב זה תן. מה זה הבהב? תן תן תן. ההלוקה זה הלוקה. המלך זה אותיות של הלוקה, נכון? המלך? עלק, זה אותם אותיות. ההלוקה זה כמה רוצה תן לי, תן לי, תן לי. כן? כאלה אומרים, תביא לי, אתה מגיע עם זמן שמאשנים תן לי. היו כאלה שמאשנים תן לי, אתה יודעים מה? יש סיגריו תן לי. יש כאלה שמאשנים תן לי. אז קיצור, אז המלאק, הוא אומר הב-הב. מקום, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תביא לי, תן לי. כן? והוא היפוך, כן. וניצוח המלאק הוא יודע היפוך, הוא לא יודע כלל, והיפוך הוא השגת דבקות זה לגמרי. בואו נקרא את הסוף. ואז אני אסביר, ואז תראו את כל המיליון הקושיות שלכם. וההיפוך זו השגת דבקות זה לגמרי. חבר'ה, אני קורא את השורות האחרונות, ואז תשאלו את השאלות שלכם. וההיפוך הוא השגת דבקות זה לגמרי. דקות שבריך הוא, וישראל כולו חד באמת לעמיתו. והם נחלה בלי מצרים, ומה שאין גבול, אין שייך תוספת. אז מה נקודת האמת שמתגלה בפורים? שזה החידוש שהתחדש למרדכי. התחדש לאמן, למרדכי, תראו, תשתקו. התחדש למרדכי חידוש מעצם העובדה שהוא קיבל את בית המן. כי לפי היגיון סטנדרטי אי אפשר לתת את בית המן. בית המן זה המלך, ושהמלך נעלם, אז ממילא זה כבר לא בית המן. אז זה המעשה. מזה התחדש לו חידוש שבאמת אין המלך. ממילא אתה יכול לקרוא לזה לתת בית המן, אתם מבינים? כי מצד, כל הנתינה של בית המן מצד העולם הזה. אז לכן אתה יכול לקרוא לזה נתינה על בית המן, כי אתה מנסה מסתכל מצד העולם הזה. אבל באמת אין בית המן בכלל, כמו שידעת קודם. ממילא אם אתה תבין שמה שאומרים לך נתת בית המן, זה בכלל לא נקרא לבית, לתת בית המן, בזה אתה מנצח את המלאק. כלומר, בוא נקרא את הסוף עוד פעם ואז אולי תבינו. החידוש פה זה שישראל קודש בריחו וישראל הם כולו חד באמת. ישראל לא נפרדים מהשם בכלל, דבקים לגמרי תמיד, והם נחלה בלי מיצרים. מה שדבק בהשם אין לו סוף. נכון? הוא שלם לגמרי, אין לו שום סוף. אין לו שום, לא צריך, עכשיו, מה שאין לו סוף, אתה לא יכול להוסיף תוספת. כי אתה לא יכול להוסיף משהו לאין סוף, נכון? אין סוף ועוד אחד זה גם כן אין סוף, נכון? אז החידוש הוא, אתה חשבת שיש פה עולם חסר, והקדוש יכול נמצא בעולם הבא, ואנחנו נמצאים בעולם הזה, ואנחנו צריכים עוד להתאמץ על העולם הזה, וילחם בעמלק, ויש פה המון צרות. אתה מתברך לזה, בכלל לא כך.
אז מה זה כלל?
שישראל, שקט. שישראל דבוקים בקדוש ברוך הוא בצורה כל כך מלאה, שהכל דמיונות, כן? מה שיראה שיש המלאק זה דמיונות, מה שיראה שצריך תוספת זה דמיונות, לא צריך תוספת. ממילא אין שום עניין לעשות איסור מלאכה ביום טוב, כי לא צריך שום תוספת מהשם, הכל כבר פה. וממילא הדרך לנצח את המלאק, זה לא על ידי זה שאתה עכשיו באופן ישיר מנסה להילחם איתו, בזה שאתה מבין שאין המלאק, זה בעצמו ניצוח של המלאק. תראה לכם עוד, נגיד, דוגמה איך זה יכול לעבוד עכשיו בפועל, ואז חבר'ה שקט. ואז ממילא אתם תבינו איך זה יכול להיות נפקמין ההלכה למעשה. תראו, נראה לנו שיש בחוץ עולם מאוד חזק, עשיר, עם תרבות, עם כוח, עם יכולת לנצח את עם ישראל אם הוא יתאמץ, נכון? לכאורה. יש עולם גוי עם תרבות, עם שפה, עם, אני יודע מה, עם אומנות, עם פילוסופיה, עם כוח צבאי. יש המון דברים להילחם בהם, נכון? אנחנו עם ישראל הקטן והמסכן. אנחנו צריכים עכשיו להילחם פה נגיד כל העולם, וצריך מאוד להתאמץ ומאוד עזרה מהשם, נכון? ואנחנו יכולים להתאמץ בזה שנתאמץ ונתאמן הרבה ונלחם הרבה ונלמד הרבה דברים, נכון? אבל באמת כל הגויים כמר מדלי, או כשחק מוזניים נחשב. מה זה מר מדלי? מר זה טיפה. כל הגויים זה כמו טיפה מדלי, כלום. והדרך לנצח את כל העולם הגוי זה לדעת שזה הכל שטויות, זה בכלל, איך אמר להילחם איתו בכלל? זה הכל, זה כאפס. אתה בכלל צריך להתעסק עם עצמך, אין לך מה להילחם עם הגויים האלה. אתה בעצם תהיה אתה, זה מיעלמו לגמרי, זה בועת סבון. זאת אומרת, כל ההפחדות, חבר'ה, תשתקו. כל ההפחדות, שמה אלי יגידו, ומה האמריקאים יגידו, מה הרוסים יגידו, מה הערבים יגידו, מה אחמד יגיד, מה יוסוף יגיד, מה סבתא תגיד, מה ג'מיל יגיד, זה כלום. זה הכל דמיונות, אתם מבינים? אתה חי בו בתוך בועת סבון, שנראה לך שבפנים יש איזה מפלזה, אבל זה הכל בועת סבון. אתה לא צריך לעשות כלום, אתה מבין שאתה דבק בהשם, וזה הכל נגמר. אתם מבינים את החידוש פה? החידוש הוא שאתה לא צריך לעשות כלום. לא צריך פשוט תהיה, וזה. זה החידוש של פורים. החידוש של פורים זה שאין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. ממה לא צריך לעשות כלום, אתה רק תהיה אתה ועזוב אותנו. אתם מבינים? אז זה נפקא מינה, הלכה למעשה, מה הנקודה של פורים שמופיעה בפורים? זה הנקודה שמופיעה בפורים. שלמעשה העתיד כבר נמצא פה עכשיו. וזה רק נראה לך שאתה צריך להתאמץ ולעשות עוד דברים. כל המאמץ אצלך בראש, אתם מבינים את החידוש?
אז למה לעשות מלאכה?
שקט רגע. כל המאמץ אצלך בראש. זה החידוש פה. נראה לך שאתה צריך לעשות המון דברים בחוץ, זה לא נכון. כל המאמץ אצלך, ברגע שאתה אצלך בראש, תדע שכל קוצ'י ריחו פה, זה נגמר. וזה נגמר כל המלחמה. הבנתם את הנקודה? טוב, עכשיו שאלות. כן, מה רצית לשאול?
שאם אתה אמרת שהפורים זה כאילו הכל שבת, אז למה לעשות מלאכה?
זה יותר משבת.
אז למה לעשות מלאכה?
לא צריך אפילו שבת. למה לעשות מלאכה?
כן.
תעשה מלאכה, אל תעשה מלאכה, תעשה מה שאתה רוצה, זה לא משנה. אין עניין לאסור מלאכה, עניין לעשות מלאכה, וגם אל תעשור מלאכה. כל חופשי. כן.
קודם כל לא הבנתי מה הקשר, אז למה אפשר לתת את בית המן אם
זה קיים? כי כל החידוש זה שאתה נותן משהו שהוא באמת לא קשור לאמן בכלל. זה לא קשור, זה סתם קוראים לזה בית המן, זה טעות שקוראים לזה. כן. שם, מה? מה? לא, רק בפורים. טוב, מפורים אתה צריך ללמוד איך לעבוד השם כל השנה, וכל השנה זה לא כך. רק בפורים מופיעה השגה הזאת. כן, תראו את הכסילה שנייה. חבר'ה, שקט!
ההשגה
ההלכתית
שלו
הייתה
שלא צריך לזום מלאכה בהשגה
תורה שבעל פה,
בשקוע קודש.
תראו, מה השאלה השנייה? חבר'ה, שקט!
אז למה פורים
ושבת
פורים?
זה לא קשור, כי זה הלכה. כי זה דרבנן וזה דאורייתא, כי אנחנו עוד לא חיים באמת בעולם של פורים. זה רק התקדמות לעתיד לבוא. כן. חבר'ה, תקשיבו רגע. לא אכפת לי שאלו שאלות. אולי אם אני אחשוב שלא ברברים, לא תהיו ברברים. חשבתם על זה? זה עשיתה שכל דמיונות של העולם הזה, באמת. אתם כול שבריחו לגמרי, כול שבריחו להשם במאה אחוז. אז זה באמת יהיה כך. כן, רק שנייה, שקט. חבר'ה, שקט. חבר'ה, לא אכפת לענות על שאלות, אם יש עוד. אם יש רע, אתה לא יכול לענות על שאלות. זהו, כן. זה לא קשור לפתוח באשם, זה לחיות מתוך ודאות שאין שום דבר חוץ מהשם. זה לא קשור לפתוח. אתה מבין? ביטחון זה כבר תוצאה של זה. כל השנה ככה, אבל כל השנה באמת אנחנו בכל אופן חיים בעולם הזה. כל השנה יש נקודה של התאמצות מעשית. בכל אופן אתה לא יכול רק להיות דבק באשם. ופה הוא מזלה שבאמת לא צריך לפתוח. אתה מבין? תן.
כל האיסור שלא לעשות מלאכה בשבת, זה
כאילו, בגלל
שהעולם הוא מתוקן,
ברגע שאתה
עושה מלאכה בשבת, אז כאילו אתה
חופר
בזה שהעולם
הוא מתוקן. נכון, שהעולם הוא מתוקן, אבל אתה נמצא בפועל בעולם חסר, כי יש גם ששת ימי המעשה. נכון? ובשבת אתה אומר, בוא נראה שלמעשה בעתיד לבוא העולם מתוקן, נכון? לעתיד לבוא.
שנים בפורים, כמו כל העולם באמת מתוקן.
אחרי זה אפילו.
אז אם אתה עושה מלאכה,
זאת אומרת
שהוא לא...
זה לא משנה פשוט.
למה לא?
אני מסביר עוד פעם, זה כבר עניתי לחבר שלך את אותה שאלה בדיוק. כי בפורים זה לא שיש מצווה לעשות מלאכה. אין איסור על כלום. אתה לא צריך לא לעשות מלאכה,
לא
לעשות
כלום.
זה מעבר לשבת הפורים. כי לא צריך... חבר'ה, אי אפשר ככה. איסור מלאכה בשבת זה... אתה מבין שלעתיד לבוא הכל מושלם. ומאלה אתה עכשיו חי בעתיד בעולם הבא. בפורים מתברר שעולם הבא נמצא בעולם הזה. אתה לא צריך בכלל לחיות את העתיד, תעשה מה שאתה רוצה. תעשה בזה מה שאתה רוצה, זה לא משנה מה אתה עושה. הכל אלוהי, גם שיקור זה אלוהי, הכל אלוהי. מבין?
אם אתה עושה
משהו כאילו כאילו מלאכה, אתה כאילו
אומר שזה לא
משהו. אני אגיד את זה יותר מזה. חבר'ה, זה מפריע. בפורים שאתה עושה מלאכה זה לא מלאכה. אתה מבין את החידוש? מלאכה, לא קשור, ורז אתה יוצא מהעולם, אתה פחן לא נמצא פה, אבל בפורי, חבר'ה זה מפריע. בפורים אין בכלל הגדרה של מלאכה. זאת אומרת, תעשה מה שאתה רוצה. זה לא מלאכה, אתה סתם עושה מה בראש שלך, אתה מבין? כן, מה?
שבת, למה
היא לא תדע להיבטל? למה שבת לא תדע להיבטל? ואם לא, זה בגלל שהיא קדושה שלא קשורה באדם. זה לא קשור לאדם בכלל. מה שהתבטל זה דברים שהאדם יתאמץ. אין אותם מה להתאמץ. אז בפורים, כל החידוש זה שבאמת לא צריך להתאמץ. זה לא בטל.
אם זה
מסתדר
בגלל שאומרים שכל השבת יהפוך להיות שבת.
כן, אבל זה יהיה שבת שלא יהיה איסור מלאכה, כי זה לא משנה מה אתה עושה. אני לא יודע איך זה יהיה להתיד לך, זאת האמת, זה סתם עכשיו יקצה, אני לא יודע. אבל אני יודע שבורים לא יתבטל, איך יראה עולם שלו שבת, אני לא יודע, כן. מה זה המלאק זה הלוקה? חבר'ה, זה מפריע שאתם מדברים. יש פסוק שאומר להלוקה שתי בנות הבהב. מסביר לנו רב צדוק שהלוקה והמלאק זה אותם אותיות. שבניגוד לישראל, ישראל, הנקודה שלהם זה שהם לא רוצים שום דבר. למה הם לא רוצים שום דבר? כי הם שלמים ב-100%, דבוקים בהשם. ממילא, כל מה שתוסיף להם לא עושה את הכלום. המלאק זה בדיוק הפוך, זה חיסרון הגאול, רוצים הכל. לכן אומרים כמובן תן, 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 הב, הב. ישראל לא אומרים, לא צריכים להגיד הב, הב, כי יש להם את הכל. כן, כן, דבוקים בהשם, והשם הוא הכל, אז יש להם הכל. המלאק אין לו כלום, אז כלומר תן לי, תן לי עוד. כן. נגיד, הבחירה החופשית הייתה משתנה. זה לא מה שאנחנו רואים עכשיו, לא נראה לי קשור. כן.
יש
לו
לא
קצת
שולחן
ארוך
שכל
מלאכה שאתה
עושה,
כאילו
לא יהיה לך מלאכה.
של פורים. בסדר, זה גזרה מצם זה שבן אדם יתעסק עם פורים ולא יתעסק עם שטויות, שיהיה לו זמן לחשוב על זה שלא צריך לעשות מלאכה. אבל זה לא הכוונה, זה גם המלאכה לפרנסתו. אין איסור בפורים להדליק אש, לבשל, נכון? או לא משל לנסוע באוטו. זה לא מלאכה כזאת, הכוונה שלא יתעסק במקצוע שלו ויבזבז במקום להתעסק בפורים, זה הנקודה.